המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. בפרק הזה נבין מי זו מצרים של 2026. נסרטט את קווי היסוד של היחסים מאז קמפ דיוויד ועד היום, נבחן את סיני, הגבולות, שיתופי הפעולה והאתגרים הנוכחיים, וננסה להבין מה צריך לעשות כדי להפוך את השלום מקר לחם. אז איתנו כאן נמצא השגריר דוקטור חיים קורן מבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר שגריר ישראל במצרים ובדרום סודן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
טוב, חיים, מה שלומך? מזמן לא היית פה.
שבח לאל, הייתי פה, אבל לא איתך, כן, בסדר.
בסדר, אז זה לא נחשב.
אוקיי, נכון.
אוקיי, היום אנחנו מדברים על נושא שמאוד מאוד קרוב ללבך ככה. אנחנו נדבר על מצרים. שמי שעקב, אנחנו דיברנו על מוריטניה, דיברנו על ניג'ר, דיברנו על סודן, על לבנון. עכשיו אנחנו הולכים קרוב לבית. אז למי שלא עקב, אני אשמח לדעת מי זאת מצרים של היום. כאילו, איך היית מתאר בקצרה את המדינה הזאת, האוכלוסייה, את מה שקורה שם, הנילוס, תעלת סואץ, יש הרבה על מה לדבר.
א', אני אוהב את כל המדינות שאני עוסק בהן. שתיים, מצרים היא באמת משהו מיוחד. ולתאר אותה בפסקה אחת זה כמעט בלתי אפשרי. אני אתחיל בזה שבשונה מהדימוי שנצרב אצלנו הישראלים, שמצרים היא ארץ שכנה, ציוויליזציה עתיקה, שרצה איתנו מימי הפרעונים ומימי התנך, יציאת מצרים, הגדה של פסח וכולי שאנחנו מכירים היטב, מצרים עברה הרבה מאוד גלגולים לאורך הדורות, והיא גיבשה לזהויות רבות ומשתנות, והיא כל הזמן מצויה במאבק בין הזהויות השונות שלה, כמו שאמר הסופר הידוע אחמד שאוקי, שזה מזכיר לו משחק שמשחקים עם כיסאות, כלומר, 10 אנשים יושבים עומדים בחדר עם 9 כיסאות, לכל אות הם רצים ואומרים להם להתיישב, מתיישבים, אחד תמיד נשאר בלי כיסא. זאת הזהות שעבודה, הוא מחכה בסבלנות, בסיבוב הבא שוב רצים ומישהו אחר נשאר בחוץ, והזהות שלו מחכה עד שהיא חוזרת. כלומר, המצרים הם בני הנילוס כמובן, הרודוטוס כבר אמר לפני הספירה שמצרים היא מתנת הנילוס. יש את הזהות הפרעונית, הציוויליזציונית העתיקה, שעכשיו היא עולה שוב לגדולה בגלל פתיחת, העברת מוזיאון המצרי הלאומי למיקומו החדש, מכיכר תחריר למיקום ההיסטורי היפה, שהוא נמצא קצת מזרחה על הפירמידות, ויש את הזהות הלוקלית, המצרית, שאדם קשור לטריטוריה שלו, זה מאוד מאוד חשוב. יש את הזהות האסלאמית, שהיא גם כן חשובה, מהמאה ה-11, אוניברסיטת אל-אזהר, שהיא לב ליבו של המוסד ההלכה הסוני הכי חשוב באסלאם. יש את הזהות הים תיכונית, שכבר צח סן במאה ה-19 התייחס אליה. יש את הזהות הפן ערבית שלה, שעבדל נאסר הנהיג אותה, אנחנו נדבר על זה במשך הרבה שנים, ובתוך כל המכלול הזה, מדינה שהיא מגיעה היום לכמעט 120 מיליון תושבים, לגמרי תלויה במשטר הזרימה של הנילוס, ממוקמת באופן גיאו-אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי, יש לו היבטים עולמיים, והיא שכנה גם של ישראל, יש לה עוד מספר שכנות, והיא במאבק מתמיד על מנהיגותה האזורית וגם הערבית.
מי עכשיו שולט שם?
כרגע שולט נשיא בשם עבדל פתח א-סיסי, שהוא הגיע אחרי האביב הערבי, מה שמכונה, אני מעדיף לכנות את זה הטלטלה הערבית, שהתחילה בשלהי 2010 בתוניסיה, במהפכת היסמין, וב-2011 הקיפה כמה וכמה מדינות ערביות, ואז האחים המוסלמים עולים לשלטון, ומורסי, נבחר מטעמם, נבחר להיות נשיא, תוך שנה הוא ממאיס את עצמו על כלל האוכלוסייה הנוצרית, כי הוא רוצה לכפות עליהם כללים דתיים וכללים של התנהגות וכולי, ועדל פתח הסיסי שהיה גנרל בצבא, ואז קודם להיות על ידי מורסי שר ביטחון, כי סיסי הוא מוסלמי נאמן, לא הייתה לו ברירה אלא להדיח אותו, להכריז בחירות, ואז בבחירות הוא רץ וזכה בנשיאות. סיסי הוא איש לאומי פטריוט מצרי שרוצה לקדם את מצרים. לקח לו זמן להבין את המכלול האזורי של מצרים, את המשמעות הגלובלית שיש למדינה הזאת, בשל מיקומה, בשל מסורתה, בשל ההיסטוריה שלה וכולי, ולאט לאט הוא נכנס לתפקיד וגדל איתו, והיום מצרים, כמו שאפשר להיווכח, נמצאת בליבת האירועים, גם האזוריים וגם מעבר להם, ולכן סיסי זוכה למעמד מאוד חשוב. אני רק אציין בשולי הדברים שתמיד המנהיג המצרי, בגלל הריכוזיות של המדינה הזאת על הנילוס, והשליטה מאוד צנטרליסטית של השליט, השליט שלה היה חזק ושלט, בניגוד למקומות אחרים כמו סודן, שהשליט שם שולט בטריטוריה גדולה, מאוד הטרוגנית, ולעולם לא יכול להיות שליט צנטרליסטי כמו במצרים.
ומבחינת היחסים איתנו עם ישראל, איך היית מגדיר את היחסים עכשיו, ואולי כזה קצת ריקאפ של מה, של מה שהיה?
החודש הזה בנובמבר, הגיע סדאת לישראל בשנת 1977, אחרי שנים ארוכות, למעשה מאז קום המדינה, שמצרים, אם אני רגע נוגע במשחק הכיסאות של הזהויות השונות, מצרים הובילה את תפיסת הלאומיות הפן ערבית, כלומר לאומיות ערבית כוללת שמאחדת את כל הערבים. עבד אל-נאסר היה קצין בצבא מצרים במלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, והוא נפל בשבי, ישב בכיס פלוג'ה כמה חודשים, וכשהוא שוחרר הוא החליט שמחוות הצריבה הזאת של הישיבה בשבי אצל הציונים, תהיה אחד המוטיבים שיניעו אותו, ואז הוא הוביל לאומיות שהתגבשה בראשית המאה ה-20, שאומר, כולנו ערבים, כולנו הולכים עם יעדים משותפים, שפה ותרבות, וכל מי שלא ערבי באזור שלנו, אנחנו צריכים להיפטר ממנו בעיקר מהציונים היהודים, ואז הוא הוביל את הסיסמה שצריך לזרוק את ישראל לים, או להשמיד אותה. ולאור הסיפור הזה, כשהוא עלה לשלטון במהפכה, ביולי 1953, הוא הוביל את כל העולם הערבי לסדרת מלחמות נגדנו, גם מלחמת השחרור, גם ששת הימים, והוא גיבש את התפיסה הזאת שיהודים הם נטע זר, שלמרות שאנחנו כבר עוד מעט חוגגים 48 שנים להגעת סדאת ולשלום יותר משנתיים אחר כך, עדיין התפיסה הזאת מחלחלת ורווחת בקרב ציבורים לא רק מצרים אלא ערביים לא מבוטלים, גם שיש לנו הסכם שלום חוזי ומלא לפרטי פרטים עם מצרים, ובכל זאת השלטון תומך בשלום הזה גם היום מסיבות ענייניות אינטרסנטיות שחשובות למצרים, ולא רק בגלל העיניים היפות שלנו, וציבורים אחרים מאוד מאוד כועסים עליו, בגלל מכלול של סיבות, אחת מהן היא המלחמה בשביעי באוקטובר, שלטענתם הייתה צריכה להיות הרבה יותר תומכת בחמאס, ולא בנו.
מה היה הטיפינג פוינט ביחסים בינינו לבין המצרים? זאת אומרת, בענייני הסכם השלום, מה גרם לזה בסוף לקרות?
זה, אני אעשה את זה בביש, מהיר, כדי לתת איזה רצף, בסדר?
אין בעיה.
אז אמרנו שב-48 מצרים הובילה, מצרים עוד הייתה תחת שלטון בריטניה, קיבלה עצמאות, אבל החדיב ישמעי, הבנים של מוחמד עלי, שלוש בניו, הובילו למעשה את הממשל המצרי. זה לא היה איזה ממשלה נבחרת, עצמאית וכו'. תחת הבריטים יצאו למלחמת 48, בכוונה להשמיד את ישראל, והם בחפוף לאידיאולוגיה שהסברתי, הפן ערבית, יחד עם עוד ארבע מדינות ערביות, תקפו אותנו בו זמנית, זאת אומרת, הייתי קורא להם סלעים. סוריה, לבנון, ירדן, מצרים, עיראק, ירדן ומצרים, ולרוע מזלן, לא רק שהם לא ניצחו, אלא הם גם הפסידו כמה שטחים. הם ניסו, ב-56 היה סיפור אחר, שבריטניה וצרפת הובילו, אנחנו הצטרפנו וכבשנו את כל סיני, וב-67 הם שוב יצאו לנגדנו למלחמה ביוני, שהיא מכונה מלחמת ששת הימים, שהבסנו את כל המדינות הערביות במכה אחת, בצורה מאוד מאוד קשה. אז אם אמרנו ב-48 היו חמש מדינות שתקפו אותנו בו זמנית, בששת הימים היו שלוש מדינות, ובמלחמת יום כיפור היו רק שתי מדינות, מצרים וסוריה. זה הכל הלך לאור האידיאולוגיה הפן ערבית, או מה שהתקבע בתודעה כסכסוך הערבי-ישראלי שמצרים הובילה אותו. אוקיי? גם בכוח, במספר האנשים, בגודל הצבא וכו'. בגלל הכישלון, התבוסה במלחמת ששת הימים, לא רק מצרים הושפלה, אלא הפן ערביות הושפלה. למעשה זה היה מכת מחץ לפן ערביות מצד ישראל, שהתיימרה להשמיד את ישראל, אבל כל השטחים שאנחנו עסוקים בהם כבר מאז, שזה אומר סיני, ירושלים והגדה המערבית ורמת הגולן, הם איבדו במלחמת ששת הימים, שלושת המדינות. ואז במלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת ששת הימים, עבד אל נאסר, נשיא מצרים, נביא הפן ערביות, הלך לעולמו משבר לב בעקבות התבוסה.
באמת?
והוא, כן. והוא מינה סגן שלו, שהיה חבר שלו באותה קבוצה של הקצינים החופשיים, שעשתה את ההפיכה ביולי 1953, מוחמד נגיב וזכריה מוחיידין, אבל הוא היה, נקרא מוחמד אנואר סאדאת. והוא היה איש דתי, הוא גם היה איש הקשר של השלטון לאחים המוסלמים, בגלל הזיקה היחסית דתית שלו. הוא נחשב איש אפור, מאוד לא חריזמטי, ועבד אל נאסר מינה אותו להיות הסגן שלו. וכשעבד אל נאסר מת, באופן טבעי, לא היו בחירות, אז הוא עלה להיות נשיא מצרים. לימים, כשכולם הבינו כמה חכם היה סאדאת, וכמה הוא ניצל את ההסוואה הזאת של איש לכאורה אפור ולא חריזמטי, הוא הבין בתוכו כמה דברים. דיברנו קודם על זהויות מתחלפות, או שפע של זהויות במצרים, דבר שבארץ לא כל כך שמים לב אליו, אבל יש פה מומחים גדולים בארץ לזהויות, מהגדולים בעולם לזהויות מצרים, ואוניברסיטת תל אביב ואחרים, והסתבר שהוא קלט כבר אחרי מלחמת ששת הימים שעל הדרך הזאת לא תהיה תפארתם של פן ערביות, והוא החליט אחרי התבוסה במלחמת ששת הימים ובעיקר אחרי מות נאסר שהוא ירש אותו, לשנות לגמרי את התפיסה הזהותית של מצרים כדי להשביח את מצבה, כי מעבר לתבוסה ולכבוד הלאומי היה פה עניין כלכלי. מצרים בבעיה כלכלית קשה, תמיד. כי יש לה המון אוכלוסייה, הפיות רעבים להכיל, הנילוס מוגבל, האדמות מוגבלות, צריכים למצוא כל הזמן מקורות פרנסה לאנשים, והוא הפך במוחו, והגיע למסקנה שאם הוא רוצה לשפר את מצבה של מצרים, הוא מוכרח לעשות מהפכה עצומה בשקט, לא סיסמאות, אלא בביצוע. ואז הוא אמר, אני מספיק עם הפן ערביות, אני מתרכז במצרים עצמה. מצרים זה סוג שונה של לאומיות, או מדינות שיש להן מדיניות פרטיקולריסטית, כמו מצרים, סודן, סוריה, תימן וכו'. אני רוצה לדאוג למצרים, לא לכל העולם הערבי. ואז הוא החליט שהוא פותח את הכלכלה המצרית, שהייתה סוציאליסטית, הם עבדו עם ברית המועצות, הוא מתחיל למצוא מסילות ללב האמריקאים, זה קרה בעיקר, התגבש, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהמצרים והסורים הפתיעו אותנו, וזכו בהתחלה להישגים מסוימים, הם חצו את התעלה וכולי, אבל בסוף מלחמת יום כיפור, גם הסורים וגם המצרים נסוגו לגבולות עוד יותר עמוקים אצלם בשטח ממה שהם פתחו בהם. וכך שב-1975, אחרי דיונים וכולי, הגענו להסדרי ביניים. סוריה נשארה בהסדרי הביניים באותן גבולות, אחרי המלחמה, ומצרים חוותה איזו חשיבה שאומרת, בוא נמנף את הסיפור הזה, לקראת חתירה, לקבל חזרה את השטחים שלנו, משמע סיני, לעשות, לפתח את הכלכלה, ולעבור מקו ייצור נשק סובייטי לאמריקאי. זה הרבה הרבה דברים, בבת אחת, והוא הלך על זה. ואחרי מלחמת יום כיפור, התחילו לראות, אז אמרנו, יום כיפור 1973, הסדר ביניים 75, ואז הכלכלה המצרית הייתה קרטעה בצורה מאוד קשה, גם אחרי המלחמות האלה, והוא כבר התחיל לגבש לעצמו דרך שבה הוא יבוא לישראל ויגיד, הנה, אנחנו ניצחנו אתכם ביום כיפור, באתוס המצרי, יום כיפור הוא הניצחון המצרי האולטימטיבי, בואו נגיע עכשיו להסדר שלום, נשקיט את הגבול, ואז הוא אמר לעצמו, אני אגיע לשלום, אני אקבל חזרה את סיני, אני אהיה יקיר האמריקאים, ואני אשקם את הכלכלה, מה שמכונה בערבית מדיניות האינפיתח. אני אפתח את הכלכלה וכו'. והוא התמיד בעניין הזה. ב-1977, בתחילת השנה בינואר, היו מאומות, הלחם המצרי, היית פעם במצרים?
האמת שהייתי בסיני, כאילו, טוב, זה לא בדיוק נחשב.
זה לא נחשב. אז בתוך מצרים, בגלל שהרוב האוכלוסייה הוא עני מאוד, הכל מסובסד. אז הלחם, האש בלדי שלהם.
היה שיר כזה, איש, חוריה.
כן, כן, כן. והוא מסובסד בצורה מאוד מאוד גדולה, כך שכל אחד יוכל לקנות את הלחם הזה. ובינואר 77, סדאת רצה לקצץ קצת בסובסידיה, לא את המחיר, ואז התחילו לדבר על מאומות מזון במצרים. ככה קראו לזה, בשפה מכובסת. אבל מסתבר שאם הוא היה מעלה את ה... מקצץ את הסובסידיה, היו מפילים אותו מהשלטון.
וואו.
ואז הוא כנראה נפל לו האסימון, והוא החליט לגבש תוכנית, שהוא שובר את הקרח, הוא בא ביוזמה לישראל, ואומר, אני הולך איתכם לשלום. ו-77 בדיוק היו בחירות בישראל, העבודה שלטה פה, רבין ואחרים, ועלה לשלטון בגין, מנחם בגין מהליכוד פעם ראשונה, והוא בא בנובמבר 77, הוא אמר, אני מוכן, הוא התחיל כמה שבועות קודם להגיד, אני מוכן בהתחלה לצאת עוד פעם למלחמה, ואפילו יהרגו מיליון מצרים שהידים נגד ישראל. ואחר כך הוא אמר, אתם יודעים מה? אני מוכן אפילו לבוא לכנסת ולדבר, ואף אחד לא האמין לו. הוא אמר את זה בפרלמנט המצרי, אמרו, הוא סתם מדבר. ואז בנובמבר הוא אמר, אני מגיע לכנסת, ואני רוצה לדבר עם העם הישראלי. והלא יאומן קרה, אני לא זוכר את זה. הוא התייצב בנדבג, בפתח המטוס, איזה התרגשות הייתה פה. ואז הוא בא לכנסת וכו', וככה התחיל למעשה התהליך של, שהוא בושל עוד קודם, אבל זה סיפור להרצאה אחרת. והוא הגיע, ומאז למעשה ב-78 הסכמי קמפ דיוויד בתיווך אמריקאי, 79 הסכמי השלום, ולמעשה מ-79 מצרים נמצאת בהסכם שלום מלא וחוזי איתנו.
אז אומרים שזה שלום קר. אז למה הכוונה? כי באמת הייתה כוונה לשלום, והאמת שאני גם אשמח אם תוכל להגיד לנו כזה קצת על האינטרסים הכלכליים שמגיעים מאחורי הדבר הזה, אבל למה זה באמת לא שלום עד הסוף?
זה מכונה, בערבית קוראים לה נורמליזציה תטבי. כלומר, זאת מילת הקורד, הקסם, שחלק מהמצרים, למשל בזמנו בוטרוס חלי, שהיה שר החוץ המצרי ואחר כך מזכ"ל האום, ועמר מוסה ואחרים, אמרו, אנחנו רוצים שלום שיתאם את האינטרס המצרי. עכשיו, את צריכה להבין שברגע שמצרים עשתה צעד כזה, מצרים, מנהיגת העולם הערבי, היא שברה את יחסיה עם כל מדינות ערב. 10 שנים היא הייתה מוחרמת. אבל סאדאת אמר, אל תדאגו, לא מצרים תחזור אל העולם הערבי, אלא העולם הערבי יחזור למצרים. זה בדיוק מה שקרה. אחרי עשור, מלחמת איראן-עיראק, עיראק ביקשה נואשות סיוע, נשק, וזה ממצרים, וככה לאט לאט מצרים התחילה לחזור לעולם הערבי, חרף כל מה שהיא עשתה. עכשיו, הם קלטו את הפוטנציאל הגדול שיש למדינה שהיא מחוברת לישראל, אבל גם מדינה ערבית. לכן כל תיווך עם כל מדינה ערבית עבר דרך מצרים, ופתאום מצרים קיבלה מעמד נוסף על מה שהיה לה, וכולם ניסו, שחררו לפתחה, אנחנו צריכים מישראל כזה דבר, אנחנו צריכים מזה, וישראל אמרה, מה קורה עם מרוקו? אז מצרים הפכה להיות מתווך מאוד מאוד חשוב, לא פורמלי, ביחסים. אבל רוב הציבורים המצרים, שעשרות שנים התרגלו צריך לזרוק את ישראל לים, לא בא להם טוב. עכשיו, סאדאת התכוון לזה, היו לו תוכניות, הוא רצה לבנות בסיני, בסנטה קטרינה, כנסייה, מסגד ובית כנסת, היה לו באמת, הוא באמת התכוון...
איש חזון.
אלא מה, קרו עוד דברים בעולם, חוץ מהשלום עם ישראל, למשל, עליית האסלאם הקיצוני כבר בשנות ה-70. האחים המוסלמים הם ממבשרי העלייה, הם לא היחידים, אבל הם היו ממבשרי העלייה הזאת. ב-79 היה לנו אומנם הסכם שלום עם מצרים, אבל גם הייתה הפיכה אסלאמית באיראן, כזכור, באותה שנה. וכל הנסיבות הביאו שפתאום האסלאם חזר להיות גורם מאוד חשוב בעולם הערבי, גם במקומות אחרים, מה שלמעשה הופסק ברבע הראשון של המאה ה-20, אחרי נפילת האימפריה העות'מאנית, מלחמת העולם הראשונה, התפצלות מאימפריה מוסלמות למדינות לאום, והדבר הזה חלחל קודם כל במצרים, האחים המוסלמים, והייתה התנגדות לישראל על רקע דתי. יחד עם אותו סיפור פן ערבי, היו ציבורים לא מעטים, דווקא אלה המשפיעים כמו איגוד עורכי הדין, איגוד העיתונאים, שהתנגדו באופן חריף לשלום, לפחות באופן פורמלי. לא פורמלית, כולם דיברו איתנו. אני זוכר שבתקופתי חבר פרלמנט, אני הייתי בתקופה טובה אחרי אביב הערבי, כמה חודשים הגעתי לפני שסיסי עלה לשלטון, וחבר פרלמנט ראה שסיסי מתכוון, ובאמת סיסי הסדיר, קידם מאוד היחסים בין ישראל. אף פעם לא היו יחסים כל כך טובים, גם לא בזמן מובארק, כמו שבזמנו. והוא ביקש להיפגש איתי, אבל הוא פרסם את זה בפייסבוק, וזה, ואמר, וכולי, וחבר פרלמנט. ואכן הוא פגש אותי והתגאה בזה. שהוא בא והוא אומר, יש לנו שלום, למה לא? אנחנו רוצים... הוא רצה לקדם את ענייני המים בנילוס וכולי. ויצאו עליו בצורה מאוד קשה, וסילקו אותו מהפרלמנט בגלל זה.
וואו, כן. בגללך.
בגללי, אבל אחר כך הוא חזר, הוא אמר שהוא לא מתחרט, והוא בקשר איתי, והוא חזר עכשיו, הוא פעיל, אבל זה הראה, ויור הפרלמנט שעמד וסילק אותו, שבוע קודם נפגש איתי, אבל בחשאי. זאת אומרת, לא עשה רעש וצלצולים, והוא כן, אמר, מה, נלך על שם, והוא גם היום עושה בלגנים, ואומר את הדברים, אגב, הוא תמיד מדבר בעד ישראל, חבר פרלמנט הזה, שהוא מוסלמי, מצרי, רגיל. אז הסיפור הזה הוא סיפור שנמשך, ועכשיו השלטון, וקרה עוד דבר אחד חשוב, שהוא מתקשר למה שאמרתי קודם, בגלל שהאסלאם הקיצוני מאוד מאוד התגבר בשנים האלה במצרים, ב-1981, באמצע מצעד צבאי לזכר ניצחון אוקטובר, במלחמת יום כיפור, יצא חייל במצעד צבאי מול בימת הכבוד, שלף נשק והרג את סדאט. רצח אותו. על רקע מדיניות מוסלמית שאני לא אכנס לזה כרגע, ואז קראו לו גיבור השלום וגיבור המלחמה, אבל רצחו אותו. והסגן שלו, שקראו לו חוסני מובארק, שהיה מפקד חיל האוויר במלחמת המצרי, במלחמת יום כיפור, מאוד מאוד נזהר לא לתת סיבות לרצוח אותו.
אוקיי? חשוב.
וידע שברגע שהוא יגזים עם גילויי חביבות כלפי ישראל, זה לא יוסיף לו לביטחון האישי שלו. ולכן הוא תמיד שמר על איזושהי מרחק. הם לא אפשרו לאנשי עסקים מצרים לבקר בישראל, תיירים לבקר בישראל, הם רצו. עכשיו, היו בתקופה הראשונה של השנה, היו המון תיירים ישראלים במצרים, טיילו וקיבלו אותם יפה מאוד, דרך אגב. המצרים קיבלו... צריכים להבין משהו, שמצרים, כמו שאומרים, מסר ענדדור פיל עלם אל-ערבי. מצרים זה לא איזושהי מדינה זוטרה, כמו תימן או לוב. מצרים היא ליבת העולם הערבי, יש לה תפקיד בעולם הערבי, יש לה... תפקיד מנהיגותי, הכוונה. עכשיו, הם לא ישבו, והם תמיד ראו את עצמם כמובילים, עוד מימי הפרעונים, ולכן הם תמיד מתגאים בזה, ולא תמיד הם בעמדת מנהיגות בעולם, הם תמיד רוצים להיות, ואחרי מלחמת יום כיפור, ירדה קרנם כמובן, עלו אחרים, ויש לה מתחרות, אבל עוד פעם, זה עניין למפגש אחר, כל מי שעומד בראשה תמיד רוצה להגיע לאיזה הישגים ולהגיד לאחרים, או לפחות לנהל את העובדה שהמטה של הליגה הערבית תמיד נמצא בקהיר, בעיקר תחריר, שהוא הליבה של ה... וככה, הם לא אפשרו באמת לכל המצרים להיחשף לישראל, למרות שבזמן כהונתו של סיסי, היחסים מאוד התהדקו, בעיקר הביטחוניים. אנחנו עזרנו להם מאוד להילחם בצירוף שהיה בין האחים המוסלמים, החמאס, או האחים המוסלמים ודאש, או לפעמים אפילו האחים המוסלמים, החמאס ודאש, שעשו פיגועים בתוך מצרים, לא רק בסיני, וסיסי מאוד מאוד העריך את זה. זה אגב הפך לימים לאבן ראשה ביחסים שהתפתחו אחר כך, בינינו לבין מדינות אחרות, כי היעדים המשותפים של ישראל, באופן מאוד מפתיע, היו שתי סכנות מרכזיות, האסלאם הרדיקלי, האחים המוסלמים, החמאס, אל-קאידה, ג'יהאד האסלאמי וכו', ואיראן, וזה אותם שני יעדים מרכזיים שמטרידים את מצרים ואת סעודיה ואת האמירויות, כלומר, מצאנו את עצמנו בקואליציה לא פורמלית משותפת, וסיסי קידם מאוד את הדברים האלה. חשוב לדעת את הסיפור. ולכן, הקטע הזה הוא חשוב. עכשיו, כלכלית, בהתחלה, האמריקאים מאוד מעורבים בהסכם של השלום, הם יזמו כמה דברים, למשל, קוויז. יש רצועה כלכלית, משותפת לישראל ולמצרים, אזור תעשייה במצרים, שבו מביאים רכיבים ישראלים, מבתי חרושת במגדל העמק, בסדרות, בקריית גת, כל מיני אלמנטים של ביגוד, טקסטיל, דברים אחרים, בונים, מרכיבים אותם, ומייצאים את זה לאירופה, לארצות הברית, במחירים טובים, והרווח בא לישראל ולמצרים. זאת אומרת, יש פה עניין משותף, זה התחיל. אבל מה שקרה, שברבות הזמן, ישראל, שהיא מדינה מתקדמת, הייתה צריכה תוספות אנרגיה שלא היו לה, אז בהתחלה היה לנו בעיות עם מים, סיפור ידוע, אז הגענו להתפלה. אבל היה לנו בעיות אנרגיה קשות, והיינו צריכים פחם וכל מיני דברים כאלה, ומצרים היה לה גז, ואנחנו החזרנו לה את סיני. ובסיני היו מקורות נפט כמו באבו עודף, מקומות, ואז הם ייצאו לנו מהמקורות שלה. אבל מהר מאוד, מצרים מדינה גדולה והיא זקוקה מאוד לאנרגיה, וזה נגמר לה, ואז באורח פלא מצאו באגן המזרחי של הים התיכון, בין קפריסין, לבנון, ישראל ומצרים, אחר כך ליד מצרים, שדות גז ימיים, תמר, לוויתן וכו', ואנחנו התחלנו לייצא גז למצרים. ומאז אנחנו מייצאים למצרים גז, כולל עכשיו בזמן המלחמה, בינואר השנה, התחייבנו לייצר להם ב-35 מיליארד דולר גז. וזה עדיין לא מספיק, כי הם במשברים איומים, יש להם הפסקות חשמל, יזומות כל יום, הרבה בעיות. ולכן היחסים פה הפכו להיות מיחסים בין שתי מדינות, יחסים אסטרטגיים, כי פה מדובר על סיפור גדול לשתי המדינות, יותר מזה זה התפתח לשיתופי פעולה עם קפריסין, וכיוונים לייצא את הגז לאירופה של ישראל, מצרים, כי מתקן ההנזלה של הגז הוא במצרים, לייצא לו דרך קפריסין ליוון ולאירופה. פה מדובר על סיפור מאוד מאוד גדול. יש לנו עוד כמה פרויקטים במצרים, אנחנו עזרנו להם הרבה בחקלאות בשנות ה-80, עשינו חוות הדגמה, זאת אומרת למצרים משתלם כל הסיפור של היחסים עם ישראל, כדאי לה, ויחד עם זאת, היא כל הזמן מסתכלת מסביב מה קורה ומה היא יכולה לעשות, כי זה לא לגמרי פשוט לה, אוקיי? עכשיו, צריכים לזכור, אנחנו מדברים על מדינה גדולה, רובה הוא מדבר, היא גובלת בלוב, בסודן, שתי מדינות מאוד בעייתיות. הגבול הוא לא באמת, הוא גבול על המפה, הוא לא גבול אמיתי. הם מאוד מאוד, ויש את סיני כמובן, ואת הים האדום.
גם עם עזה
ביודם. ועזה וכולי, דבר, אני כבר לא מדבר על החוטים, וכל האיומים שיש להם עם תעלת סואץ, והכסף שהם מפסידים. ולכן מאוד חשוב לה להתנהל בזהירות, בחוכמה וכולי. אני חייב להגיד שאחרי השביעי באוקטובר, שהייתה תחושה שאנחנו על הפנים לגמרי, מצרים בהתחלה הצטרפה לעליהום כנגדנו, והייתה איזושהי תחושה שהיא... דובר בהתחלה שדרום אפריקה תובעת אותנו בבית הדין בהאג.
נכון.
ומצרים באיזה שלב של המלחמה אמרה, אנחנו נצטרף לתביעה. ואחרי שבועיים שר החוץ המצרי הקודם עוד אמר, אנחנו נשקול את המשך הסכם השלום עם ישראל, שזה היה קו אדום. מהר מאוד הם התעשתו, גם בגלל שהמלחמה התפתחה אחרת ממה שהחמאס צפה, וזה התחיל להגיע למחוזות של שינוי מול החיזבאללה, שינוי מול סוריה, שזה מאוד משמעותי למצרים, וגם שינוי מול איראן. אז מצרים הבינה שכדאי לה לשנות את הטון ולהתיישר, כי היא מאוד תלויה בארצות הברית. כי מאז הסכם השלום ב-78, סיוע החוצה הכי גדול של ארצות הברית בא לישראל, אבל מיד אחריו הולך למצרים.
די, לא ידעתי את זה.
הנה, ולכן הם חתמו על ההסכם, ולכן הם לא רוצים לאבד את הסיוע. נכון שהם מקבלים גם האמירויות ומסעודיה, אבל כמו הסיוע האמריקאי אין. ולכן הם מאוד שקולים ומאוד זהירים, ומאוד לא רוצים להרגיז את האמריקאים. ולכן כשטראמפ אמר, אני אסלק עזתים למצרים, הם לא העזו להגיד, אתה לא, פשוט סיסי לא בא לוושינגטון. אבל הם אמרו, זה לא טוב לנו, זה מסוכן. מאוד זהירים, מאוד מתנהלים בצורה. ודבר שני, המלחמה הזאת, חרבות ברזל, אפשרה להם לחזור ולהיות חלק מהכוחות המתווכים, המניעים את כל התהליכים, לא רק באזור, אלא גם מעבר לו, והם נאחזים בזה מאוד מאוד חזק. ועל תיווך, טוב, אני בבית ספר לדיפלומטיה, ואנחנו יודעים מה משמעותו של מעמד תיווכי למדינה, כמה בונוס זה נותן לה, וכמה מעמד זה נותן לה, ולכן מצרים, שהיא רוצה תפקיד, תמיד אמרנו בהנהגה, העניין הזה של התיווך הוא מאוד מאוד חשוב לה.
והאמת, טוב, אולי ככה לסיכום, אני אשמח לשמוע על רגע בלתי נשכח שלך כשגריר בקהיר, שבאמת מסביר קצת יותר על יחסים בינינו לבינם, ואולי נותן איזשהו אפיק של תקווה לאיך כדאי לנו להתנהל קדימה.
יש דבר שבזמני נכנס, והוא ניצול של הרשתות החברתיות. אנחנו הכשרנו שני מצרים, מוסלמים, שהיו עובדים מקומיים בשגרירות, ודאגנו כל יום לעדכן אותם ב... אנחנו אזור מורכב ומלא התפתחויות למזרח התיכון. כל הזמן קורה פה משהו, ואנשים, גם בארץ, כל הזמן צריכים לרוץ ולעקוב אחרי מה שקורה. וגם מצרים, עכשיו הם לא מקבלים, הם מקבלים את זה מעיתונות ממשלתית וכו'. ואנחנו דאגנו לספק להם מידע שכולל תרבות, שכולל אלף ואחד דברים, שהוא נותן קונטקסט שלם שמסביר למשל למה אנחנו עושים כל מיני דברים. ויש בארץ, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אם לא, כדאי לך, אני מזמין אותך ללכת כבר 20 ומשהו שנים, פסטיבל בירושלים כל שנה בנובמבר, היום אנחנו אמנם...
מה, פספסנו אז?
לא, אני לא, את פספסת. שנקרא פסטיבל העוד. והוא התבסס על נגינה של עוד, אבל למעשה נגינה של מוזיקה, מזרח תיכונית, ערבית, טורקית, פרסית, אזרית, יוונית, פקיסטנית. זאת אומרת, זה כבר 20 ומשהו שנה, רצוף, כל שנה בנובמבר. זה חתיכת משהו בלתי רגיל. תמיד יש בו לפחות ערב אחד שמוקדש למוזיקה מצרית, או אום קולטום, או פריד אל אטרש, או הנה, בסוף החודש הזה, היום ומחר, יש בבית לסין סרט הלילה מורד, הכוכבת היהודיה המצריה הגדולה וכו'. עכשיו, הפסטיבל תמיד משודר, היה, אני לא יודע איך זה היום, היה משודר בו, בשידור ישיר בכאן בערבית. יש להם ערוץ 33, עם קריינית מדהימה שמדבר בעברית, אומרת וכו'. בעיקר הערב המצרי, ותמיד יש פה תזמורת פנטסטית בניצוחו של תיאסיר אליאס, שהוא... מהאקדמיה למוזיקה בירושלים, פרופסור שנגן בחסד וכו', ותמיד נותנים אחלה קונצרט וזה. לפני כמה שנים, כשאני הייתי שגריר, הבאנו את העובדים שלנו בשגרירות ועוד כל מיני אנשים לסיור בארץ, קצת לעדכן מה קורה, מי לראות את המקומות, מצדה, ירושלים, להתפלל בהר הבית וכו', ודאגתי שזה יצא בנובמבר, שנבוא לערב המצרי בפסטיבל. והגענו כולנו, כל המשלחת, אני דאגתי לידע את הקריינית שלבטח, ואז היא אמרה בערבית, תראו, יש לנו, ומקשיבים לזה, גם בחוץ לארץ, יש לנו פה אורחים רשמיים, משלחת רשמית ממצרים וכו', והנה ערב מצרי וזה, והם... הקליטו הכל בשידור חי ושידרנו ואלינו את זה כמובן לרשתות, ועד היום, קודם כל, ההתלהבות והתודה של העובדים שלנו על ההזדמנות לבוא ולראות פה אני כל הזמן מעדכן אותם בכל מה שגם היום, בכל מה שקורה בארץ מבחינה תרבותית, כן? אתן לך דוגמה, חיים משה חגג 70 השבוע, זמר ישראלי. אבל הוא התחיל את הקריירה שלו עם לינדה לינדה, היה לינדה, שיר בערבית שהוא... עכשיו, הוא היה מאוד פופולרי במצרים בשנות ה-80, ואופרה חזה הייתה מאוד פופולרי, ואנחנו תמיד מדגישים ומעלים את הדבר הזה, והם מתעניינים, ועומר אדם, וכל מיני אנשים כאלה, והדברים האלה נכנסים לתודעה כדי להגיד שיש משהו תרבותי מעבר לשלום הפורמלי, וזה עולה ברשתות ומקשיבים לזה, וזה מאוד מאוד מעניין, כדאי לראות את זה. אני אחתום בסיפור קצרצר. השגריר הבלגי בקהיר, יש לו, ממשלת מצרים, לפני המון שנים, נתנה להם במתנה בית, שהוא קרוב לפירמידות בגיזה, לא רחוק, שכונה מאוד יפה, בית עם חצר גדולה, שנכנסים בה, למעלה מ-2,000 איש בחצר, אורחים וכו'.
אכן גדול.
עם גינה מאוד מאוד יפה, והוא תמיד ערך, הוא היה מביא, עושה מופעים, מביא אנשים מצרפת, מאירופה, מביא אותם להתארח אצלו ולתת קונצרט, והיה מזמין מצרים אליו לגינה הזאת 2,000 אנשים, ונותן להם הופעה שהם יהיו מאוד מאוד מרוצים, וזה חיזק את יחסי מצרים עם בלגיה. והוא הזמין אותי פעם לאיזה מופע, ואז הוא אמר לי, בשנה הבאה אני מזמין לפה את אנריקו מסיאס, ואתה תהיה אורח הכבוד בקונצרט הזה. והוא לא שכח, והוא הזמין אותי, ואנריקו מסיאס בא, והיו שם, העולם, הוא נערץ בעולם הערבי, יש לו גם חוץ מהערבית האלג'יראית שלו במקור, הוא יודע ערבית טובה, ערבית פוסחה, הוא יודע לדבר ולשיר, כולם מבינים אותו, והוא נערץ בכל העולם, לא רק בצרפת, באלג'יריה, במצרים, אוהבים אותו מאוד, הוא כבר בן 90, אבל
וואו.
הוא נותן קונצרט עם נגנים באמת מליגה הכי טובה, ואז השדריך הבלגי אמר לי, בוא רגע, באנו לחדר הלבשה, והוא אמר לו, זה השגריר הישראלי. והוא יישב איתנו בשורה הראשונה, הוא כל כך התרגש, הרי אנריקו מסיאס ידוע כאוהב ישראל, ציוני, יהודי כמובן וכו', יש לו דירה בארץ. אז הוא כתב לי הקדשה וכו', עכשיו בתוך הקונצרט יושבים מצרים מכובדים למדי, ביניהם הייתה בקונצרט הבת של גמאל עבד אל-נאסר. זוכרת שדיברנו עליו?
בטח.
והתלהבות עצומה, ושרו איתו, ולקראת סוף ההופעה הוא מודה לנגנים, ונודה לשגריר הבלגי שירח אותו, ואז הוא מודה לשגריר הישראלי, וכולם מחאו כפיים וזה וכו'. וזו הייתה חוויה מיוחדת במינה, אין שום ספק.
אז אתה אומר גשר של תרבות, זאת הדרך.
נכון.
טוב, אז אנחנו נקווה לשלום יותר חם בעתיד.
אינשאללה.
ותודה רבה רבה שהגעת לכאן היום וסיפרת לנו, זה באמת סופר רלוונטי לאקלים הנוכחי, ובכלל. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה רבה.
תודה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.